Essen.
Mal schauen.
Alle.
Den Klapp.
אוקיי,
okay,
רם הוכיח, יאללה, איך אני שמח שאתה פה.
כן, אני גם.
ממש.
כן.
חיכיתי שאתה תנחת בארץ.
כן, בשביל להקים את הדבר הזה.
כדי להקים את המקום פה
ושנוכל
להכיל אותך. מה העניינים?
טובים, האמת, מאוד טובים.
ממש נחתת עכשיו מניו יורק.
כן, לפני שבועיים בעצם, זה לא כזה ממש, אבל כן. אפשר להגיד, אפשר... או שנגיד שזה היה אתמול, נגיד, בשביל לעשות זה יותר דרמטי. אתמול, נחתי לפני כמה שעות.
ממש
כזה, מהשדה אני הגעתי.
ותגיד לי, מה קורה שם בניו יורק? תן לי קצת...
ניו יורק...
מתי נסעת? כי אתה כל הזמן, כבר שנים על הקו.
סוג של, אני בעיקר שם, מ-94. באמצע היה איזה פרק זמן של 8 שנים שהייתי יותר פה. אבל עדיין המשכתי להיות גם שם קצת, אבל... אז היו תוך ה-30 שנה, זה בדיוק 30 שנה, האמת, מאז שעזבתי, מאי 94, עזבתי, נסעתי.
כן.
ובאמצע היו זה 8 שנים כאלה שהייתי יותר פה, אבל אני בעיקר שם, כל ה-30 שנה האלה.
ומה קורה שם? איך היום-יום נראה?
היום-יום, אצלי, אתה יודע, כל יום הוא אחר אצלי, אני גם בלי משפחה, אני מאוד חופשי לאיזה יום שאני רוצה, אני גם לפעמים לא יודע איזה יום זה, שזה בכלל, אתה יודע, משנה את היום-יום. מה שנקרא, אבל כן, תקופות משתנות, כל פעם משהו אחר. וניו יורק היא תמיד גדולה מלהבין, ואתה יודע, היא תמיד...
כן, עדיין.
מסתורית וגדולה, היא לא פראית ובלתי צפויה כמו שהיא הייתה פעם.
כן,
היא, אתה יודע, כמו כל העולם, היא קצת נכנסה לאיזה... אולי בגלל האינטרנט, אתה יודע, היא נכנסה לאיזשהו מסגור, קצת יותר צפויה מה שהייתה... כשאני הגעתי לשם, תחילת ה-90s, ונוסע לבקר שם לסוף ה-80s, מסוף ה-80s כבר נסעתי לבקר כל הזמן. הייתה מאוד פראית ובלתי צפויה ומסוכנת אפילו. היום אתה משאיר שם גיטרה באמצע הרחוב ב-5th Avenue, פעם היו גונבים לך את הארנק מהכיס, היום אתה משאיר את הגיטרה, בא למחרת עוד שם. אתה יודע, אז כאילו, יש פלוס ומינוס.
ומה, למה נסעת? אתה זוכר אותה? מה, היה איזה עניין?
אני מילדות, ידעתי שאני אסע. זאת אומרת, בילדות אבא שלי למד שם מוזיקה, ואני הייתי שם 3 שנים, מגיל...
אוקיי.
כן, מגיל נגיד 2-5 או משהו, משהו כזה. שנתיים עד חמש, או... אבל איכשהו הייתי כאילו, כמו, הורים שלי היו כמו קנגורו, הייתי בכיס שלהם, ולקחו אותי לשמוע מוזיקה, ואתה יודע, היה המון אקשן בניו יורק ב-70s, זה שמדבר איתך על שנת 70 ו... 73-6, והורים שלי הלכו לשמוע הרבה מוזיקה, הרבה ג'אז, זה היה בפארק ובוויקנדים, וזה נכנס לי לעצמות, אתה יודע, אני שבתי את זה מגיל צעיר, ובשביל ילד שלא צריך להתפרנס ולהתמודד עם הקשיים של ניו יורק, ניו יורק הייתה לונה פארק מטורף, כילד שרק רואה את כל הבלגן והצבעים והאנשים והמוזיקה, תמיד ידעתי שאני אחזור לשם, הבאג של הג'אז, כאילו זה מה שהיה כל החיים שלי, כל הילדות. התחלתי את החיים שלי כמתופף ג'אז, אתה יודע, זה היה העניין.
כן.
ואחרי זה השתנה, אבל זה היה הדיבור, כאילו זה מה שרציתי. אז ניו יורק היה ברור שאני שם, ואז פתאום...
יש לך הרבה צבעים בנגינה, כאילו, מי שמכיר אותך, יודע שג'אז הוא הבסיס, כאילו.
כן, לחלוטין, שם אני בא. למרות שבאופן מוזר, הכי פחות אקטיבי בתחום. כאילו, אם אתה רוצה לחשוב ז'אנר, אז אני הכי פחות אקטיבי לכאורה בעולם הג'אז, אבל בפנימיות שלי, כל מה שאני עושה הוא ג'אז לחלוטין, באופן מוחלט. זאת אומרת, זה מה ששולט במערכת. אז זה מעניין באמת.
אתה נולדת להיות מוזיקאי, כאילו איך זה... הייתה לכם איזה עיסוק אחר בבית?
לא.
מה נגיד שאבא שלך זה אילן מוכיח, כאילו הוא מתזמר, הוא מאבד, מאוד...
כן, מורה, מקימי רימון, ואדיוקטור בשלב הזה מאוד רציני. חוקר, וכן, גדלתי לתוך, לחלוטין גדלתי לתוך, נולדתי לזה. וגם האבא של אמא שלי היה מוזיקאי.
וואו.
אז כאילו מוזיקה הייתה הדבר הכי חשוב בעולם, בבית, משני הכיוונים, גם אמא שלי, גם אבא שלי. ואתה יודע, אתה רואה את ההורים שלך מתלהבים ממשהו, אתה מתלהב. זה פשוט עניין של התלהבות, זה אפילו עניין של הכוונה. לא הייתה הכוונה, לך תהיה מוזיקאי, לך תנגן, או... אתה רואה את ההתלהבות, אתה אומר, זה הדבר הכי טוב בעולם. ואז לוקחים אותך בגיל 9, אני לא יודע מה, לראות את Weather Report בהיכל התרבות ביום שישי בצהריים, אתה יודע, איך עם אבא שלי, אני רואה את עומר חכים, ואני אומר, אוקיי, זה מה שאני רוצה להיות, נקודה.
וטופים, כאילו איך זה, המרחקים, המקומות האלה.
במקרה הזה, אתה יודע, המרחקים טוני וויליאמס היה פה עם VSOP, מרבי אינקוק, אתה יודע, גם הייתי בן, לא יודע מה, זה היה שנת 84, הייתי בן 12 או משהו, אתה יודע, אני רואה טוני וויליאמס, הדבר הכי לא יאומן שהעולם ראה בכלל, אז פתאום אני רואה אותו בגיל 12 פה בתל אביב, אמרנו, אתה יודע, זה מה שזה הכהן הגדול, כי אתה, גם אתה יודע מה הסחורה הכי יקרה לבן אדם, זמן. הדבר היחיד שאין לו מחיר, אתה לא יכול לקנות אותו. ומה עושה מתופף? שחק עם זמן, או על הטוטן של הזמן, אתה יודע. אז אמרתי, זה הכהן הגדול, אתה יודע. אם כבר להיות משהו, אז להיות מתופף.
גם הייתה לך פאזה עם מאיר אריאל, כאילו ממש, בן כמה היית כשתופף?
15 ומשהו, 15 וחצי. 15 וחצי, כן, כן.
שפר עליהם. מיקי שביב, יהודה עדר.
נפל עליהם מזל הגדול.
מאיר אריאל
קוטנר היה שם, כן, סיידקיק כזה, אתה יודע, הוא לא מוזיקאי, כן. אבל הוא כזה תופף על בונגו ועשה צחוקים, והיה מין פוק של שייקספיר כזה, אתה יודע, הוא היה מתבונן וחצי מראיין, כזה, זה היה סרט גם. מדובר במסע בחירות.
איך הם התגלגלו אליך, כאילו?
מה... אז זה באמת, יהודה עדר בעצם יצר את הקשר הזה, בגלל שהוא ואבא שלי, שניהם מהרביעה שהקימה את רימון, בתקופה היא גם. בשנת 84 הם הקימו את רימון, 85, משהו כזה. והם רצו, יהודה כנראה הוא צייד כישרונות, בגלל שהוא פתאום איכשהו, אני הייתי ילד בן 15 וחצי כאמור, והם רצו לצאת למסע של שבוע או 10 ימים לעשות סרט. ואני לא יודע למה הוא החליט שאני הטיפוס שצריך להיות שם. אני אשכרה לא יודע, אני חייב לשאול אותו את זה יום אחד. למה צלצל, למה קראת לי? ממש, למה קראת לי? אתה יודע, שביב מצד אחד, שזה אולי המוזיקאי הכי גדול שישראל אי פעם ראתה, מצד שני ילד. זה הרידם סקשן. ילד והמוזיקאי הכי גדול בישראל. לך תסביר.
ואתה בתור ילד ראית בזה כאילו, מה, הזדמנות? היית מחובר ליצירה הזאת?
לא, אני עודה ואתוודה, ובאמת שניגנתי עם שביב שלשום, לא שלשום, הגעתי לפני כמה שעות, כאילו שלשום מינוס פלוס חמישה ימים קדימה. לא, אבל ניגענו יחד לפני כמה ימים, מיקי ואני, ונזכרנו בתקופה, והוא נזכר, וגם אני זוכר טוב מאוד, איך הייתי מתלונן על, על העניין של הטיים של מאיר, על היד ימין, כי מאיר, מאיר לא איש קצב, אתה יודע, מאיר אריאל זה בעניין של מילים וכתיבת שירים, אבל לא של טיים, לא של קצב. ואני כמתופף, עניין אותי רק... זה כל מה שעניין אותי, טיים, כמו שאמרתי קודם, לא התעניינתי בטקסטים במיוחד, ולא הבנתי, נגיד, את מאיר בתור הנביא שהיום אני מבין אותו, אתה יודע. אז בשבילי זה היה סטרגל בכלל כמוזיקאי, להגיד, רגע, עוד התלוננתי. אתה מבין, שלא הייתי אסיר תודה, עוד התלוננתי. אז אני זוכר שמיקי היה אומר לי, תרכב על היד ימין, פשוט תרגיש את היד ימין שלו, תלמד לשוט עליה, עזוב אותך מטיים אבסולוטי, תלמד לשוט עליה, וזה היה בית ספר נאמבר וואן כבר ממיקי, על המילה הראשונה שהוא אומר לי, אני כבר בבית ספר, אחרי זה הוא הסתבר כמורה, אולי המנטור הכי גדול שהיה לי, אתה יודע, שביב לגמרי, עד היום, אתה יודע, כלומר, זה הבן אדם שכאילו הכי רזונטס, כאילו בראש לי על פני השנים, דברים שהוא אמר, דברים שלמדתי ממנו, כן, זה היה בית ספר, שם היה בית ספר. ואז הקמנו להקה ביחד, כלומר, הוא הקים, רוצה לנגן בלוז, הוא היה מאוד חזק בשאפל בלוז, וזה היה אחרי טנגו, טנגו התפרקו, שאני פה הלך עם חברים של נטשה, הוא רוצה להקים להקה חדשה, וכך אותי את יוראי אורון על בס, מיקי נגן גיטרה, אייל קליין אורגן, אחוות כחולי עין, והתחלנו להקת בלוז.
אני זוכר את השם הזה.
כן, כן. אז כן, אז זה היה בשביל, אתה יודע, זהו, זה נזרקתי לעולם של הגדולים, של המקצוענים, כאילו, אני בן 16 בשלב הזה.
כן.
טירוף, כן.
כאילו, אתה יצאת למסע כזה מגיל, אתה גם מאוד מאפיין את הקריירה שלך, כל הזמן מין תחנות כאלה, כל פעם שאתה נוסע וכל פרויקט הוא, אם ניקח את רעש, את סימנים של חולשה, זקני צפת, בלגן.
היה המון פרקים, המון פרקים.
אני מכיר את ההיילייטים.
יש לך זה באמריקה, את כל השלבים גם שם, אתה יודע, זה באמת תחנות. זה תחנות, וכל תחנה היא באמת מאוד שונה, ומאוד מפוקסת אולי על איזה עניין. אני חושב באמת, מעניין אם אתה מתאר את התקופה שלפני שעזבתי, זה באמת השלוש שנים המאוד פוריות האלה, בין נגיד 90 ואולי, ארבע שנים, נגיד, 91 עד 94, משהו כזה, 90-90. אז היה שם זקני צפת שזה פאנק מחורה לגמרי, שבו אני צריך בכלל ללמוד רגרסיה. זאת אומרת, אני ניגנתי טוב מדי בשביל הלהקה. אני נכנסתי, להקה הזאת נתנה שתי הופעות ברוקסן, שהעיפו את כל העיר. הראשונה הביאה אותם לשער של עיתון העיר, בתור הדבר הכי פרוע, והכי מקורי, והכי משוחרר, שנראה פה. בהופעה השנייה אני כבר באתי כקהל עם אורן קפלן, חבר שלי, שאמר לי, אתה חייב, אנחנו יושבים במדבר, הוא אומר לי, טוב, אני יוצאים לו, תופסים מונית, הולכים לרוקסן לראות אותם. בהופעה השלישית כבר ניגנתי איתם. אתה יודע, איציק ליכטנפלד, איץ, למי שיודע מי הוא אז, כזה מנהל, מנהל של משינה, מנהל, מנהל הפקה, מנהל במה, מנהל הצגה. אז הוא החליט שאני צריך להיות בלהקה הזאת, בשביל שהלהקה הזאת תתפוס, תעלה, גרומה. והם מאוד חששו שיבוא להם פתאום מקצוען, הם, כל הקטע שלהם היה פרימה, פרימה של כל מה שאנחנו מכירים כנכון במוזיקה. הם היו, הם פרמו. ואני באתי, כאילו הם פחדו ומלביש עליהם מקצוען, וידפוק את הלהקה. שמחתנו, אתה יודע, מהוואן, כאילו, הבנו שאנחנו על אותה שריטה. אבל כן למדתי מהם לפרום חזרה את כל מה ש... נגיד, מה שאמרתי על מאיר אריאל, שחיפשתי את הטיים המושלם וזה, אז אצלם למדתי לפרום חזרה אחורה את העניינים שלי, לחפש במקומות הפרומים, לאו דווקא במקומות הטייט.
כן.
במרכאות טייט. טייט זה state of mind היום, אני יודע, זה כבר לא טיים. טייט זה משהו אחר לגמרי. אבל, כן. כן, אבל אז, אתה יודע, ילד...
העולם הוא משהו אחר לגמרי. בכלל, זה גם תקופה, בוא נגיד, תחילת ה-90s, לא שאני כזה, אני לא רומנטיקן ולא, אין לי נוסטלגיה לימים עבר, ואני דמר, הרבה פעמים מאמין שהיום יותר טוב ממה,
תמיד. אני גם איתך.
בווייב של היום יותר טוב, אבל נתקלים בכל מיני ילדים, וזה, ה-90s וה-90s, הייתם, עכשיו, זו הייתה תקופה מאוד מעניינת, בקטע של ריבוי להקות, כי דבר ראשון, אני יודע שאני באתי מאשדוד, בין 21, כאילו אחרי הצבא, הגעתי לתל אביב, אני רוצה לעשות מוזיקה, אני צריך למצוא אנשים שהסכימו לנגן איתי את השירים שלי.
כן.
אין לי שום דרך אחרת, כלומר, אין לי, היום יש לך, כל ילד יש לו לפטופ, כרטיס קול ב-1,500 שקל,
כן.
ומיקרופון, והאיפי שלו מוכן תוך חצי שנה.
שלא הוא לומר הוא... AI, מוכן תוך חצי שנייה.
הוא לא צריך כבר אף אחד. יש פחות צורך ב...
בקומיוניטי, בקומיוניטי.
כן, לנו לא הייתה ברירה, היינו חייבים לעזור אחד לשני, בגלל זה גם אני חושב שיהיו הרבה להקות, והיית חייב לחכות לחברה שתחתים אותך, כי להיכנס לאולפן זה...
כן.
זה הון, ואז היו הרבה כאלה, את התקופה שלו, שהרוק שלט וגדרינג, של דברים, ושם באמת גם בתקופה הזאת אני זוכר שאצלך היו מלא תחנות שכל מפגש, אני זוכר דברים, אני אומר לך דברים שישפו עליי, אנחנו חברים,
כן, כן, בטח,
שיתפנו
בטח,
פעולה בטח, והכל, בטח, אנחנו, בטח. אבל היו שם כמה נקודות שלפי דעתי, אני אומר את זה בשיא היושר והצניעות, שהם שינו את הפאזה של המוזיקה, הישראלית, זקני צפת כמובן, אני ממשיך משם לסימנים של חודשה, אני אומר לך שאני וארז לברי, כששמענו, היו לנו כמה מפגשים עם הדבר הזה, כששמענו את סימנים, עוד לפני שהאלבום יצא, ששמענו אותו בלוגוס,
הייתם בהופעה,
היינו בהופעה הזאת בלוגוס, אני וארז, אני אומר לך, זה די פירק לנו את הלהקה, כאילו, הם מחפשים סיבות למה הלהקה שלנו, כשאני כזאת רואה לדבר, התפרקה, זה התחיל שם, כי הגענו לשם, ישבנו, ראינו אתכם, לא הכרנו את החומרים.
כן, הכל היה חדש בעצם.
זה נכון, זה היה לפני שזה יצא.
שיר אחד או שניים, שעשינו של ברי מהתוקית הראשון שלו.
כן.
הרוב היה חדש.
ניגנתם את סימנים.
כן, רעש לבן, יוסי כל הדברים האלה.
כן, חבל שאת לא, וכאלה, והאטיטיוד והנגינה שם, הייתה כל כך וואו. לא יודע איך להסביר אותה, כל כך עם אג'נדה, כל כך מפוקסת, עם המון רגישות, ומצד שני איזו אכזריות כזאת על השילובים של אלמנטים מונוטונים שנכנסים, נהיה מין מנטרה כזאת תוך כדי הדברים האלה. ואנחנו חזרנו ואמרנו, כאילו, טוב, אנחנו לא יכולים להמשיך נגן ככה, כאילו... היה לנו עוד בהרכב, וגם התחלנו להופיע, היה לנו כאילו, על הטופים, רוני נשתם, כאילו, אתה יודע, את הדבר הזה?
אתה יודע, התקופה הזאת.
No more, חבר'ה.
כמו לעבור פתאום לאיזה עניין אחר.
הקטע שכאילו, אנחנו, מה שלמדנו, אמרנו, אוקיי, אנחנו פשוט מפסיקים לנגן יפה. אני חושב שזה גם הייתה תקופה כזאת, אז עם נירוונה, פתאום הגיע קורט קוביין עם כינים בשיער, ו...
תשמע, הוא היה רק הראש חודכנית, אבל הוא היה, אתה יודע, זו תופעה שהלהקות הכי טובות של התקופה היא לא היו נירוונה, אתה יודע.
כן.
אבל כן, הוא הביא את זה לכל העולם בעצם.
היה מין וייב כזה שתפסיקו לנגן יפה. נגנו, תגידו משהו.
כן, זה כאילו הרעיון היה איך יוצאים מהתסבוך הזאת שנקראת The Eagles. זה כאילו היה בעצם העניין. איך אנחנו יוצאים מהעניין הזה שנקרא The Eagles. כן.
והתקופה של סימנים, של העבודה על זה, אתה יכול לחזור, להחזיר אותנו לשם רגע, מה...
אני יודע מה אני עברתי, זאת אומרת, אני קודם כל, אתה יודע, כל מוזיקאי הוא בעצם מיוזיק פן. אתה יודע, הוא חובב מוזיקה, אנחנו מתחילים כאוהבי מוזיקה, גם כמוזיקאים אנחנו באים כאוהבי מוזיקה. תקליטייה שלך היא הפרופיל, היא האופי שלך, בעצם זה מה שמרכיב, בעיקר בתקופה היא שלא היה אינטרנט ולא היה סטרימינג, התקליטייה שלך, תקליטים שלך, פלסטיקה האלה, גם CDs לא ממש, היה קצת, אבל בעיקר תקליטים, זה אתה, זה סך ההשראה שלך, זה מה שאתה יודע על מוזיקה. אין לך לעלות ליוטיוב, לראות דברים, וזה התקליטים שלך, זה מה שאתה יודע על מוזיקה, זאת התקליטייה שלך, that's what you know. ואז גיליתי הסמפלר. עכשיו, אני הייתי נוסע כבר בתקופה היא לניו יורק לבקר. אז אני התחלתי לקלוט כאילו קצת את העניין של ההיפ-הופ, ומה שקורה בהיפ-הופ, וגם התחילו ניצנים שם, ממש בקטנה, היה דבר שנקרא ג'יינט סטפ, ב-91 או 2, באחד הביקורים שלי שם, שראיתי ש... פתאום מתופף מנגן עם הדי-ג'יי. וזה בא לי טוב. כלומר, פתאום קלטתי שביט ביט מהתקליט, ומתופף לייב. הפיל לי איזשהו אסימון. זה הרגע. זה היה מומנט שם. אני זוכר בדיוק איפה זה היה גם. ואז חזרתי לארץ, וקחתי סמפלר, ופשוט הסתכלתי על התקליט שלי, ואמרתי, יאללה, סע. Off to the races. לך תתחיל עכשיו סמפל את הרגעים שאתה הכי אוהב בכל התקליטייה שלך. כאילו, זה...
וואו.
נפתח לי עולם שלא יאמן, כל החלומות שלי, אני פתאום לא צריך אף אחד, כי אני גם... היו לי כל מיני אמביציות ומחשבות הפקתיות כילד, אני... הפקה ראשונה שלי עשיתי בגיל 15 או 16, שיר רפ שכזה רוק אותי לגובה הרעיות, שעשיתי עם חברים. היה לי יצר של מפיק מגיל ממש, ומאבד ממש מגיל קטן. זאת אומרת, אני זוכר, ניגנתי אפילו באיזה להקת מחול, כשהייתי בן 12 או 13, ואני זוכר שאחרי שהייתה חזרה, הייתי משאיר את הילדים המנגנים, לנסות איזה משהו איתם. אתה יודע, כלומר, ממש גיל 12-13, כבר היו לי רעיונות של עיבוד.
מעניין.
קלטתי את זה כבר אז. הייתי בעניין של לבדוק דברים, או לנסות דברים. או להיתקע על אקורד אחד, עוד לפני ששמעתי לופים. כתבתי איזה שיר, נקרא שיר השיקור, שהוא כולו יושב על אקורד אחד שזז כמו שהוא, זה לא נכון במוזיקה, כי בגלל הסולמיות, ברגע שאתה מעלה אקורד, הוא פתאום הופך למינור, בגלל הסולם, אני לא ידעתי את הדברים האלה, אז הייתי פשוט תופס מבנה של אקורד, מזיז אותו כאילו סמפל, והייתי בונה שירים שהם נשמעים כאילו, עשית אותם עם סמפלר, זאת אומרת, אני קולט בדיעבד שהתפיסה של לסמפל, ואחרי זה לנגן את זה בכל מיני פיצ'ים, זה כבר משהו שעשיתי עוד לפני שהיה לי סמפלר אפילו. אבל anyway, אם נחזור חזרה לסימנים, אז זה התחיל מזה שהייתי עושה פשוט קולאז'ים, הייתי יוצר קולאז'ים מחתיכות, אז מי שלא יודע, הסמפלרים אז לא יכלו כמו היום באייבלטון, שזה בעצם כל מה שיש בעולם, הוא קיים ברנדום אקסס, כל חתיכה אתה יכול להיכנס אליה בכל רגע שאתה רוצה, אז...
זה לא דרג אנד דרופ.
כן, דגמת לתוך המכשיר הענק, הסמפלר הענק הזה, לא יודע מה, הוא יכל לסמפל 5 שניות, 8 שניות, אחרי זה התקדם, 12 שניות, אתה יודע. עכשיו, אוקיי, ב-12 שניות, וזהו. זה מה שיש לך. אתה לוקח כמה חתיכות, זאת של 3 שניות, זאת של 2 שניות, זאת של 4 שניות. עכשיו, מה אתה יכול לעשות עם זה? וזה מתחיל להיות, אוקיי, אז אם אני אוריד את פיץ', יהיה לי יותר שניות, כי מה זה רזולוציה. האורך זה הרזולוציה. המשך הוא בעצם פריימים, והוא רזולוציה. אז כשאתה יורד בפיץ', אז זה לא רק שהטון יורד, אלא יש לך יותר משך, יש לך יותר זמן. אז אתה אומר, אוקיי, אז אני עכשיו סימפלתי את זה, אני נתן לתקליט נגן מהר, נגן אותו נמוך. אתה יודע. בום, פתאום יש לך 3 שניות האלה, הופכות להיות 8 שניות, אבל יש לזה סאונד מחורה, ופתאום הם עושים אוברטונים מוזרים מאוד מהסמפל, כי בגלל האיכות הירודה, התחיל להפיק פתאום השילוב בין הכלים, בהקלטה המקורית, פלוס הלכלוך על הפלסטיק שסמפלת ממנו, פלוס זה, פלוס זה, פלוס זה, יש לך אינפורמציה שבכלל לדעת שקיימת שם, עכשיו רק חסר שתוסיף על זה עוד שני סימפולים, ואתה כבר שומע מנגינות בפנים. זהו, יש כבר מנגינות רק מהאוברטונים ומהנויז. אתה כבר מתחיל לשמוע מנגינה, אם אתה, בעיקר אם שנת שחת.
זה גם קולאז'.
כן, אתה מתחיל לדמיין דברים, אתה יודע. אז ככה כתבנו את התקליט הזה. כל התקליט הזה כתוב, כל המנגינות וכל הזה וכל הזה. זה דברים שאתה יודע, שמענו בתוך הנויז, אתה יודע, אתה רואה איזה פלקט של לכלוך, ואתה פתאום רואה משהו שנראה כמו פרצוף. על הלכלוך, סתם בטעות, אתה יודע, כמו שאתה מסתכל על העננים ורואה כבשה, מה שאומרים. אז ככה התקליט הזה, כולו עשוי מדמיון, פשוט פסיכדליה, זה פסיכדליה, זה מה שזה. פשוט ככה, אין מילה אחרת.
אני ממש מתחבר לזה, זה אלבום שהשפיע על, ממש, זה אלבום כזה של, יצאו ממנו הרבה, אני חושב, מפיקים מוזיקליים, או הרבה אנשים קיבלו אומץ.
כי זה בעצם איזה חופש, תשמע, מדובר פה צריך כל מוזיקה זה חופש, זה חופש ולתת לדמיון שלך לסחוב, ואין לך חובה בעיקרון, אני מסתכל על זה כמו שתי כוסות, כוס אחת זה הדיבור שלך הנהיר עם עצמך, ואתה לא מחויב פה לשום תקשורת עם אף אחד אחר, זה משהו שרק אתה יכול להבין אותו. מצד שני יש כוס שהיא, איך אני עכשיו מתחיל לתרגם את הדיבור שלי עם עצמי לתקשורת עם עוד בן אדם, או עם קבוצת אנשים, או חברה, או whatever it is, ויש יחס בין שתי הכוסות האלה, כל טיפה שאתה מוריד מהכוס של הדיבור עם עצמך, שאין בו מילים כבר, הוא כל כך אישי, הוא מתגלח מפה, עובר לפה. אתה נאלצת עכשיו להעביר את החתיכה הזאת לתקשורת. זאת אומרת, את זה אני מתרגם, איך אני מתרגם את זה שאתה תבין אותי עכשיו גם. וכל הזמן אנחנו נמצאים על הבלנס הזה, שבין אומנות צרופה, מה שאני קורא, שזה אני ואני 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 והאלוהים שלי, והדיבור איתו, ואני לא מחויב לאף אחד לא לתקשורת ולא לכלום. לבין, עכשיו אני רוצה לתקשר איתך, אני חייב את זה לתרגם, את הווירדנס הזה פה, את הפינה הזאת, שרק אני מבין אותך, אני מתרגם אותה אליך. אני נמצא על שתי כוסות האלה. עכשיו, אם אתה הולך לג'ינגל או למשהו באמת נובע מצורך למכור משהו, אז הכוס הזאת מלאה, של התקשורת. והכוס הזאת הרבה פעמים ריקה כבר לחלוטין, של התקשורת הפנימית,
כן.
של הטקס שלך עם ה, מה שנקרא יחסים בין אדם למקום. יחסים בין אדם לחברו, יחסים בין אדם למקום.
כן.
זה בעצם היחס. עכשיו, אני אומר, זה מאוד חשוב בעיניי, או לפחות לי, לשים לב ליחסים פה. כי אם אני יוצא מקונטרול פה על העניין הזה, אז אני מאבד את העניין שלי במה שאני עושה.
ואז
נטייה שלי יותר להיות על הבן אדם למקום, אני חייב להודות. עם השנים אני יותר נכנס לקונחייה ולתקשורת שלי עם האלוהים שלי, whatever that is, כמו שאומרים, מה שהאלוהים שלך זה לא חשוב. שאני דואג שאני לא אקלע למצב שכוס התקשורת, תהיה יותר מלאה מכוס הפנימי, מכוס התקשורת הפנימית.
טוב, זה גם רצון כזה של הנפש האומנותי.
צורך, אפילו לא רצון, פשוט צורך. פשוט צורך להתבטא, להגיב לחיים שלך.
בסיסי.
כן, אתה מגיד, בפידבק, קוראים לך דברים, אתה חייב להגיב אליהם.
כן.
זה מה שקורה.
גם הרבה פעמים זה מה שמבדיל בן אדם שיש לו נטיות הפקתיות, אני קורא לזה, שהוא כאילו, זה לא מספיק לו רק לנגן בשיר הזה או ביצירה הזאת, הוא גם רואה, יש לו איזה ויז'ן.
שמעתי מורת.
שהוא חייב to follow.
כן.
והרבה פעמים גם החיפוש הוא חלק מהעניין, לפעמים אנחנו לא יודעים בכלל לאן נגיע.
לכן אני היום, אגב, אני ממליץ לכל אחד לעשות, שעוסק במוזיקה, לעשות זה להתחיל להקליט לפני שהוא בכלל נכנס לאולפן. אני פעם הייתי מכין דברים, עובד עליהם, מתאמן עליהם, לוחץ ריקורד ואז מקליט. היום אני לוחץ ריקורד לפני שאני נכנס לסטודיו. הטייפ דולק כל הזמן. רגעים הכי טובים קורים כשאתה לא יודע.
כן.
אצלי. הדברים הכי טובים שלי היום קורים כשאני לא התכוונתי.
שאתה לא במודע.
לא התכוונתי.
במודע.
ניסיתי משהו, עשיתי איזה אקספרימנט, פתאום וואו, מה יצא? זאת אומרת, אני כבר חצי בשליטה על מה שאני עושה, חצי לא, אני כבר כמעט קיורטור, כמו שאומרים. אני כאילו, אתה יודע, אני העוצר של המוזיקה, לא היוצר של המוזיקה, אני עוצר אותה, כאילו אני מאפשר לה לקרות ואני עושה עוצרות. אוקיי, זה אני אוהב, נכנס, זה אני לא אוהב, לא נכנס. אפילו לא יודע אם אני עשיתי אותה. אתה יודע מה אני מתכוון?
בטח, זה מגיע למצב כזה. גם תקליטים, אני זוכר גם מהתקופה שגם אני התעסקתי בסימפולים, והרבה פעמים גם אתה עובד על איזה תא זיכרון, זה לא רק סימפול של טופים או זה משהו. האם דגמתי עכשיו, לא יודע, מה ג'יימס בראון, הכי קלישה. הלכתי על הקלישאתי ביותר. עדיין בקטע הזה שדגמתי בשלוש שניות, יש שם, אני...
תרבות.
יש שם עולם שלם, ואני מריח אותו מזיע בתוך הדבר הזה, וזה משפיע עליו. ככל שאני מותח אותו וזה, אבל עדיין יש שם איזה משהו כזה אנרגטי מאוד חזק בדבר הזה, שזה שונה ממוזיקה ספריות, כאילו,
זה תרבות, זה קלצ'ר, אתה דוגם שם קלצ'ר, כמו שאתה אמרת, זיכרונות, זה ממש ככה, זה באמת, כן. זה באמת אלמנט חשוב מה שאמרת. הזיכרונות שלך, זה התקליטייה נכון. שלי, כמו שאמרתי, זה סך ההשראה שהייתה לי. משם כן. למדתי מוזיקה, מאיפה למדתי מהתקליטייה. היום באמת קשה להצביע על מה התקליטייה שלך, כיוון שהכל כן. נגיש. אבל אז היה נורא ברור מה התקליטייה שלך. זה התקליטים שלך, זה מה שאתה מכיר, זה מה שאתה שומע, וזה המוזיקה שנמצאת לך במערכת.
כן.
כן.
וכאילו הפער שדיברת עליו, כאילו מבחינה, בוא נגיד מתי זה הולך, מתי זה נהיה מסחרי, מתי לא ה... בדרך כלל גם יש אומנים שעושים כמה, כמה, כמה כיוונים עם הדבר הזה, יש כאלה שהם אוקיי, מתבגרים וזה, והם גם קולטים את ה-fame and money
כן,
ביצירה המסחרית.
תשמע, זה בעייתי.
יש גם כאלה שלומדים לאזן, כאילו.
תשמע, כן. ג'רי סיינפלד אומר על זה משהו נורא מעניין, הוא באיזשהו ראיון, ששמעתי לאחרונה, הוא בכלל הפך להיות איזה מין כזה, לאחרונה הוא נהיה,
כן.
אתה יודע, איש מאוד מעניין, הוא התחיל לדבר על דברים רציניים, והוא התגלה כבן אדם מאוד עמוק. אז הוא אומר שבעצם התרבות שלנו השתנתה באזור תקופת רייגן, כשנוצר מצב שכלכלית, בגלל וול סטריט, ואיך שהמערכת הכלכלית באמריקה השתנתה, הפרטה שרייגן יצר, גרמה למצב שצעירים יכלו פתאום להפוך למיליונרים ואפילו מיליארדרים. כאשר לפני זה רק אלי ספנות ונפט וכסף ישן, ואלה היו המיליארדרים והמיליונרים של העולם, וצעירים היו מנהל של, אני אגשים את עצמי הכי טוב שאני יכול, בתקווה שאני גם מתפרנס. זאת הייתה תפיסת העולם באמריקה. בין אם זה קומיקאים, מוזיקאים, כן. אומנים מכל הסוגים וכו'. אף אחד לא חשב שהוא הולך להיות מיליונר. אפשר היה, זה לא הייתה אפשרות. Okay. הגיע רייגן, שינה את המערכת הכלכלית, כל אחד, כל... נרד מחוצ'קן יכל להפוך למיליארדר בוול סטריט. וזה שינה את כל התפיסת העולם, אנשים התחילו לחלום על להיות מיליונר. לא חלמו על זה. והוא אומר ששם קרה השיפט, שפתאום אנשים התחילו לחשוב מסחרית. והוא רואה את זה כתופעה איומה. הוא אמנם באמת הפך למיליארדר, אבל שים לב שהוא לא ויתר על כלום בשביל לעשות את זה.
כן.
מבחינה אומנותית. במקרה פשוט יצא לו. אבל אז הוא יכול להרשות לעצמו להגיד, אני לא רואה שהוא עשה פשרה אומנותית, הוא לא אחד שעשה פשרה אומנותית, נפל לו הסימון, אבל בגדול הוא צודק, ואני התחלתי לחשוב על זה, ושים לב באמת אולי מה קרה למוזיקה, איך בהדרגה היא הפכה להיות מוצר צריכה, כמו איזשהו סיריאל, כמו איזשהו קורנפלקס או משהו, אתה יודע, ופחות טקס אישי של בן אדם עם האלוהים שלו, כמו שאמרתי קודם, פחות ופחות זה, יותר ויותר, אוקיי, בוא, אני רוצה לבנות בית, אני חולם על כסף, אבל אני לא רוצה ללכת לוול סטריט, אני אוהב מוזיקה, אז בוא נראה איך אני עושה את זה עם מוזיקה, לא מוול סטריט. זה קצת סוג של אקספלויטיישן, או שימוש לרעה, נקרא לזה בעברית של התחום הזה, שנקרא אומנות, מבחינתי, בעיניי. לי מותר, אני זכאי לדעתי, יכולים לחלוק עליי, וזה על הכיפק, אני פשוט, זו דעתי. ו-AI דווקא בא לי טוב בקטע הזה, כי נראה לי שהוא הולך להתחיל להפריד את האומן מהסוחר. אתה מבין? הסוחר יצא מהמשוואה, כי AI יעשה את העבודה. הוא יפסיק להתפרנס מזה. האומן תמיד יישאר אומן, כי הוא תמיד צריך לעשות את זה.
כן, אין לו ברירה.
כן, אז מי שעושה מוזיקה בשביל כסף, יישאר בלי עבודה. וטוב שכך, הוא לא צריך להיות בביזנס הזה, זה לא נועד לזה. ומי שעוסק במוזיקה כאומנות, AI לא יזיז לו בכלל.
כן, להפך, אני חושב שזה יהיה לו עוד כלי.
אולי עוד כלי, ובכלל לא יהיה קשר אולי. זה יהיה זה, וזה יהיה זה. מי שצריך שירי פופ, לייטי פופ, כאילו מאוד מדויקים.
כן.
למען מטרה ספציפית, למען החברה, שיקח את זה מה-AI. ומי שיש לו ביטוי אישי, מתונף, מבולבל, לא מסודר, כמו הנפש האנושית, שזה האומן, וזה מה שהוא עושה, אז הוא ימשיך לעשות את זה. ואולי זה לא יהיה כך מסחרי, אבל מעולם זה לא היה מסחרי גם ככה, אז בסדר.
כן. כן, כבר בעולם ה-AI קולטים את המוזיקה לפרסומות, למשל. ה-AI עושה את זה בצורה הרבה יותר טובה, וסבבה, ויש לה מקום.
הוא גם יגיע לכי הרבה אנשים, הוא עושה את הממוצע. ה-AI זה הספרנית הכי מהירה בעולם, מהי, בעצם. אתה יודע, זה עדיין לא באמת אינטליגנציה, כי היא מוגבלת. יש לי שיחות עם הצ'אט, GPT, אני מדבר עם הצ'אט GPT, ואני מתקל, למה אני אומר אותה? היא, בגלל ששמתי קול של אישה. אתה מבין, מבחינתי זה היא. אז אני שם את האייפד בבית, ואני מדבר איתה, מרבית שיחות.
מתווכחים קצת.
מתווכחים כל הזמן, יש לי ויכוחים על, נגיד, על, אתה יודע, על ערכים, על אתיקה, על דברים כאלה.
כן.
ואני קולט שהיא נתקעת פתאום, היא נתקעת בקטע של שיחות על אתיקה. שואלת על, כאילו, את מוגבלת? לא יכולה, כאילו, מותר לך לחשוב כאילו על הכל, או שיש לך הגבלה? אומרת, אני מוגבלת, אסור לי. יש דברים שאסור לי לעשות. אני מוגבלת על ידי המתכנת. זאת אומרת, זאת לא אינטליגנציה. אינטליגנציה בהגדרה שלה היא חופשית. אין לה מגבלות. מעשים יש הגבלה. אתה לא יכול ללכת להרוג בן אדם. כן. אבל לחשוב על להרוג מותר לך. זאת אומרת, למחשבה אין הגבלה. בהגדרה. כן. זה אינטליגנציה. אתה יודע, זה שחשבת מחשבה רעה, זה לא בריא, אני נגד. מחשבות רעות, אבל זה עדיין מותר. לא אסור. כן. אז היא לא אינטליגנציה. היא כרגע עדיין ספרנית. שפשוט הולכת ואוספת מידע במהירות הבזק. אז ככזאת, היא בהחלט תוציא את הג'ינגל הכי מדויק ונהיר שאתה יכול לדמיין.
אני שומע דברים ב-AI הרבה פעמים, אני סקר של זה, אני מאוד אוהב. בכלל, אתה יודע, כל מי שבא עם סמפלר, מתישהו, העניין הטכנולוגי זה כאילו איך אני מייצר מזה אומנות, כאילו.
זה הכיוון של הפוך, אתה לוקח את הטכנולוגיה לאומנות במקום את האומנות לטכנולוגיה, כאילו למסחר.
בדיוק, אני משתמש בסוף, מבחינתי זה עוד כלי, כאילו, מה אכפת לי?
בדיוק.
גם כשהתחלתי לסמפל דברים, אמרו לי, תשמע, זה מותר, זה אסור, זה מוסרי, זה לא מוסרי, זה כן.
אין פה עניין. זה לא עניין.
זה מצלמה, אני מצלם איזה רגע.
אני מתבטא גם, מה זה מוסרי? זה לי, זה לא לך, מה אתה רוצה? זה לא טוב לך, אל תקשיב.
גם עם ה-AI, אין לי עניינים מוסריים, כאילו, זה בכלל גם, אתה יודע מה שאני אוהב בזה קצת? זה שם קצת את כל התפיסה של כאילו מקוריות, והרי אנחנו כולנו סמפלרים אחד גדול, כאילו,
התקליטייה שאמרנו.
כן, הרי אתה, כל דבר שאתה כותב, אתה מושפע ממשהו, אתה לא המצאת את הדו מז'ור, אין לך זכויות על הדו מז'ור ולא על הג'י מינור, ואתה בעצם בלנד כזה של דברים ששמעת, ויצא לך משהו, אוקיי, זה שיר שלי, אבל אנחנו כולנו סופגים כל הזמן. תכלס, אנחנו עושים מה שה-AI עושה, אבל תמיד, אני תמיד שומע, ואני שומע את החוסר האנושיות שם, אני לא יכול להסביר, זה משהו שאני
עדיין,
מרגיש.
כן, נכון.
ואני תוהה מתי זה יתחלף, או שזה פשוט...
יכול להיות שזה יתחלף רק במידה שזה יצליח לתעתע בך, אבל באסנס זה עדיין לא יהיה אנושי נקודה, זאת אומרת, השאלה באיזה מקום אתה תצליח לזהות שזה לא אנושי. כרגע זה עדיין כנראה רוף, זה עדיין גס, לכן אתה מזהה שזה לא אנושי. זה יגיע לרמת גימור יותר גבוהה, אתה אולי כבר לא תבחין שזה לא אנושי, אבל באסנס זה יישאר אותו לא אנושי, נקודה. אבל נגיד מיכה, ידידנו, הוא עובד עם זה...
מיכה
שיטרית, כן. אז הוא עובד עם זה מאוד מעניין, הוא כאילו, אני לא רוצה לדבר בשמו, אבל הוא עובד עם זה בצורה שהוא מכוון אותה ככה, שזה מחזיר לו זיכרונות, הוא אומר לי. כלומר, הוא מכוון אותו, בדיוק ככה. אז זאת אומרת, יש פה גם אלמנט אישי אולי של פידבק עם הדבר, כאילו, מה הוא עושה לך בזמן העבודה. אז שוב, זה חוזר עוד פעם לדבר, לשתי הכוסות האלה שאני מדבר עליהן, לי חשוב תמיד לזכור שיש פה שני דברים, יש יחסים בין אדם למקום, שזה אתה והאלוהים שלך, ויחסים בין אדם לחברו, זה יחסים שלך עם החברה. וזה שני דברים נפרדים, וצריך לזכור את זה, או אני צריך לזכור את זה, לי זה חשוב להפריד, ולדעת מה זה מה, ולא שיתבלבל לי, כי כשזה מתבלבל נהיה קרחנה, גם במוזיקה ואומנות, אבל גם ביחסי אנוש, זאת אומרת, אם אני צריך לתפוס נושאים באמת של אתיקה, לחשוב מה טוב בשביל האחר, בעיניי זה טירוף הדעת. אני, אין צ'אנס שאני יעיז לחשוב מה טוב בשביל האחר. עכשיו, זה יחסים, זה להרבב את היחסים. אני יודע מה טוב בשבילי, או לפחות חושב מה טוב בשבילי, ומוכן לעמוד מאחורי זה. אני לא אכפה את זה על האחר בחיים שלי. אז אתה יודע, זה הבלבול הזה שהוא מסוכן, ואם הוא קורה באומנות, הוא גם פחות מסוכן לחיים של מישהו, אבל הוא מסוכן לך כיוצר.
בטח.
אז ההפרדה בין שתי המערכות האלה צריכה להתקיים, אני חושב, כל הזמן, כאילו לדעת מה הסיפור שלי עכשיו עם עצמי, הצורך שלי להתבטא, הטקס שלי, תקרא לזה התפילה שלי, אני לא אדם דתי, אז זה בעצם התפילה שלי, לעשות מוזיקה, כי אני לא קשור לאף דת. אז אני, התפילה שלי זה מוזיקה, אתה יודע. ומעידך, אם אני צריך לתקשר עם מישהו, עם המוזיקה שלי, אם זה לפרנסה, אם החלטתי שזאת הפרנסה שלי, ולא אחרת, או אם זה בשביל להעביר מסר מסוג אחר, שאינו קשור לפרנסה, אבל עדיין דורש תקשורת, אז אני מבין שפה אני צריך עכשיו להתחיל לעשות פשרה בקוס של התפילה הפרטית, איפשהו אני חייב לעשות פשרה, כי אני צריך פה לתרגם משהו לתקשורת, אז הוא מפסיק להיות ברמת ההפשטה שאני נמצא איתה ברמה אסוציאטיבית שאני מתקיים בה, הוא לוקח אותה עכשיו, הופך אותה למשהו שצריך, שהוא מטבע, מטבע שיכול, אתה יודע. אז כל הזמן אני in touch with that, אתה יודע, אני כל הזמן בקשר עם הנושא הזה, אף פעם אני לא שוכח מזה, כי זה יכול באמת לעשות אנדרלמוסיה.
כן, רוב היצירות הגדולות שאנחנו מכירים באמת, של אומנות בכלל, שתמיד אני מתפלא שברעיונות עם אותו יוצר, וזהו, לא יודע, אני כתבתי את זה לעצמי, אני לא ידעתי שזה, גם דברים, דברים שהצליחו אפילו, מספרית.
כן,
לא
כן.
תמיד זה...
כן. מאמין לזה, זה זרימה, זה כאילו כן. אפילו, אתה יודע מה, אפילו אני אגיד לך, אני אפילו הבנתי שהמוזיקה היא לא שלי גם, איך הבנתי את זה, אני לא יכול ללמד איך אני עושה את זה. אם תשאל אותי איך אני עושה את זה, אני יכול ללמד אותך. אם זה היה שלי, הייתי מלמד אותך איך לעשות את זה, אני לא יכול ללמד אותך. זה אומר שזה גם לא שלי בדיוק.
כן.
זאת אומרת, יש פה איזה צ'אנלינג, אני מצטער שנשמע קצת ניו אייג'י, אבל זה באמת משהו.
אתה במקום הנכון.
כן, אבל באמת, נדמה לי שהרגעים הכי טובים שלי במוזיקה, זה שאני הופך להיות הקהל של מה שמתרחש ברגע, אני אפילו לא זה שעושה אותה. כלומר, אני מפסיק לבלום אותה, נקרא לזה, אני מפסיק לעצור אותה, מפסיק לשים מכשולים, נותן לה לקרות. זה משהו כזה, זה לא שאני במודע יוצר אותה, כמו שאני מנסה להוריד כמה שיותר מכשולים מהדרך שלה לצאת.
כן. בטח, זה סגולה ליצירה טובה ואמיתית, ברגע שזה מגיע
ונשלח
לשם. לפעמים הדברים גם הכי מוצלחים, כאילו נעשים ככה.
אם זה בא לך, כן, אם אתה נכנס לזון, ואתה כזה באיזה, הכל נכון, המצב רוח שלך והסטייט, פתאום הכל קורה, אתה אומר איך זה קרה.
כן. הטעות הכי גדולה זה להיכנס לאולפן, או לכתיבה במחשבה על משהו מבחוץ, בוא'נה, לאף אחד אין מושג, אנחנו ממש לא יודעים.
כן.
אבל כן, הרבה פעמים בתעשיית הפופ, או במיוחד שאתה מפיק, שאתה לוקח את המילה כאמן יוצר, אבל לפעמים כמפיק, אז יש לך גם, אוקיי, יש לך אחריות כפולה פה, זה כבר משהו אחר, כאילו, הביאו אותך, שילמו לך כדי לעשות את הבאלנס.
מאוד.
אני מודה אצלי שיש לי את הישויות האלה במקביל, אני גם בגלל זה, הרבה פעמים אני מוציא יצירות בשם אחר, או יש לי את המקום שאני שם... לא אכפת לי עכשיו מה תקשיבו, לפעמים עם אומן, אז יש לי אחריות מסוימת, אוקיי, אני רוצה שזה יצליח, אני רוצה שזה, אבל אני לא, קודם כל אין לי מושג איך עושים את זה, והדבר האחרון שאני רוצה לעשות זה כאילו לחשוב על מישהו אחר בזמן שאנחנו, או בזמן שאנחנו מקליטים או עושים כאן משהו.
כן, זה, האמת היא שבאמת, זה, סטיב אלביני, זכרונו לברכה, שעזב אותנו לצערנו לא מזמן, אז הוא באמת... תלו את הלהקה שלו, שבה הוא שפך את היצירתיות שלו, והתפרנס מלהקליט להקות, ובמודע שהטעם שלו בכלל לא יהיה קשור לזה. זאת אומרת, הוא עושה הפרדה מוחלטת, על מנת שבאמת לא יהיה קלאש. אז להקות רצו שהוא, כאילו ניסו לקרוא לו מפיק, הוא לא הסכים שיקרוא לו, הוא אמר, אני לא מפיק, אני מקליט אותך, אני מצלם אתכם. מה שחשוב זה אתם, הלהקה שלכם, ומה שאתם רוצים לעשות. ואני זוכר שקלטנו איתו עם גוגל בורדלו פעם, אז... יוג'ין הגיע עם איזה רעיון, כאילו, פתאום להפוך את כל השיר, עכשיו, שנים אנחנו מנגנים בהופעות, וזה פתאום להפוך אותו באולפן, וזה, אז סטיב אומר לו, yeah, and that's gonna save the record, אתה יודע, כאילו, אל תחליף עכשיו, כאילו, אתם להקה, יש סיבה למה אתם מנגנים את זה שנים, זה שאתם רואים עכשיו אולפן ומיקרופונים, זה לא סיבה לשנות הלהקה, כאילו, היה מאוד קפדן, על העניין שהלהקה זה הדבר, ומה שאתם עושים במשך, לא יודע כמה זמן, והחלום שלכם, Keep it. אל תשנה את זה, כי עכשיו פתאום יש מיקרופון ומראה של אולפן, קירות של אולפן לידך. כן. זה לא משנה, זה לא אמור לגוע לך במוזיקה. אתה יודע, הוא היה מאוד פיוריסט כזה, מי שמכיר אותו ושמע רעיונות איתו, השראה מטורפת, זה הבן אדם חשוב ביותר.
איך אתה באמת דואג להשראה כאילו וכאלה? מה, איך זה, יש לך גלים, איך זה מגיע אצלך?
אני גיליתי
ברור שיש תקופות, שכל פעם זה משהו אחר, אבל...
אני אגיד לך משהו, אני גיליתי את הנושא של שליטה במחשבות, שליטה במוח. זאת אומרת, אני במשך הרבה שנים חשבתי שהמוח הוא כפוף לעולם החיצוני. לפני כמה שנים עברתי איזשהו תהליך שהביא אותי להבין שיש לי שליטה מלאה במוח. אני שולט במחשבות. וזה גם אומר שרגשות הפכו להיות שאלה אם הן בכלל קיימות. זאת אומרת, הגעתי לאיזשהו עניין שאני יכול להחליט על מה לחשוב. התודעה שלי בשליטתי, היא לא נשלטת.
כן.
ואז כל מה שקושור למחשבות רעות, עצב, דיכאון, כל הדברים האלה שאני אולי הייתי כפוף להם, פתאום הפסיקו לקרות. כי הבנתי שאני שולט. אז עצב פתאום נהיה דבר שהוא, אומרים לחבק את העצב. מה זה חבק את עצמו? הוא הגיע אליי מבחוץ, אני יצרתי אותו הרגע. מה זה לחבק אותו? אל תיצור אותו, לא צריך לחבק אותו, אתה מבין? זאת אומרת, אתה מתחיל לקבל איזשהו, נקרא לזה, איזו אמנסיפציה, אתה מקבל פתאום, אתה אדון לחיים שלך, אתה אדון למחשבות. אז התחלתי להתייחס למחשבות כמו מין פלונטר קוגניטיבי, שאתה מגיע אליו, ובמקום להבין שמדובר פה פלונטר קוגניטיבי מחשבתי, אתה נותן לו שם, אתה קורא לו עצב, שם שלט על הדלת, יצאתי להפסקה, עצב, בום, אני לא מתפקד עכשיו, אני בעצב. אבל זה לא עצב, זה פלונטר קוגניטיבי, הגעת לאיזה dead end, באיזשהו פתרון של איזושהי בעיה. מישהו עזב, משהו קרה, השתנה משהו בחיים שלך, אתה צריך פה לפתור את הדבר הזה באופן קוגניטיבי, אתה לא מצליח, זה מבלבל אותך, זה יפתיע אותך. במקום להבין את זה, מחשבתית, לוגית, אתה נותן שם, עצב, אני עצוב, יוצא להפסקה, לא, אל תקרא לזה עצב. תבין מה קרה. מקסימום זוז לעניין אחר עכשיו. או תגיד, אני עכשיו מקדיש יומיים להיזכר באירוע, אם זה מישהו שעזב, מישהי, whatever.
כן.
אני שולט בזה, אני עכשיו יומיים מקדיש לחשוב על זה, לזכר הימים, וממשיך הלאה. אתה יודע, זאת אומרת, כן. מתחיל לשלוט בכל העניין שקשור התודעה שלך, להתחיל לשלוט, לתפוס את המושכות. ומאז הנושא של השראה גם השתנה. זאת אומרת, שאתה על השראה, אני עונה בעצם על זה. אז ההשראה מתחילה לא להיות עניין של לחכות לזה דבר שיקרה. כמו שאני לא מחכה או חושב שדברים חיצוניים אמורים להשפיע לי למחשבות. אני מחליט מה יהיה. אז אני ניגש לחומרים, ואני, יש לי שיטת עבודה שדייוויד לינץ' קורא לה action and reaction. הוא למשל להבדיל מהיצ'קוק, שהיה מצייר את כל הסרט שלו, הוא עושה סטורי בורד עד הפרט האחרון, היה מגיע לצילומים, יודע בול. לינץ' הוא הפוך, הוא לא יודע כלום על הסרט, והוא זורק רעיון, אומר, בספר שלו, הוא אומר, יש לך אוזן בדשא. עכשיו מישהו מוצא את האוזן בדשא, של מי האוזן? אני חייב לענות עכשיו של מי האוזן, צריך להתחיל למציא סיפור. אתה מתחיל לזרוק דברים, אתה צריך להגיב אליהם. הוא קורא לזה action and reaction, פעולה ותגובה. ככה אני עובד, תמיד עבדתי ככה, מסתבר בדיעבד, כי אני גם, להבדיל ממוצרט, לא שומע את המוזיקה שלי לפני שהיא קוראת, אני רק בדיעבד שומע אותה, אני כזה...
מגלה אותה, תוך
כדי. כן, אני לא מאלה שומעים בחלום את ה-Yesterday, וקמים בבוקר ומנגנים אותו, אני לא, אני מתחיל משהו, ורואה לאן זה לוקח. אז אם לדבר על השראה, ככה אני עובד, אני מתחיל לזרוק דברים, רעיונות, ומתחיל לשחק איתם, ורואה מה קורה, מה מגיע, ונותן לדמיון שלי לרוץ חופשי בלי מגבלות. זאת אומרת, לא של טיים, ולא של ז'אנר, ולא של הרמוניה, ולא של רק, להציף את עצמי במה שאתה קורא זיכרונות, תרבות שלך, בזיכרונות שלך, סך הזיכרונות שלך, והנטיות שלך. זאת אומרת, אתה מרגיש לאן אתה רוצה ללכת עם זה עכשיו, כשזה מגיע, לאן אתה נוטה, כשמשהו, לאיזה צליל אתה רוצה ללכת, לאיזה... מכה, לאיזה, אתה יודע, אתה מתחיל ללכת עם זה חופשי, אתה לא עוצר. זה הזרימה הזאת.
כן.
ודבר כבר מביא לדבר. עכשיו, חוסר שינה גם עוזר, ואני חייב להודות. אתה לא ישן, אתה מדלג על לילה, מתחיל לצאת דברים מעניינים, שני לילות עוד יותר מעניינים. שלושה לילות, יכול להיות בית חולים. זה מאוד קו דק, אבל יש קטע בלא לישון. אני לא יודע אם אני ממליץ על זה או לא, אבל אתה שואל אותי, אני מגיע להרבה מהדברים שאני עושה, אחרי לילה או שניים ללא שינה, אני יכול פתאום למצוא את עצמי משוחרר לגמרי ממעצורים. זאת אומרת, אני נמצא כבר באיזה טרנס, שהוא משוחרר ממעצורים, ודמיון ומציאות מתחילים להתערבב, ופתאום יש איזה חופש מוחלט, והכל קורה פתאום. באיזי, אני יכול נגיד לעבוד על פרויקט, אני חושב שזה משהו ללהקת מכון מאוד מפורסמת בניו יורק, וכאילו לקח לי כל פרויקט, חתיכה, זה היה משהו כמו 25 דקות, שעשו לי כמה חתיכות, כל חתיכה לקח לי איזה 5 דקות לעשות, כמעט real time. אבל לקח לי 50 שנה פלוס 5 דקות. אתה מבין מה אני בא להגיד? זאת אומרת, זה לא שהתהליך היה לשבת, כאילו לקרוא את עצמי, זה להיכנס ל-state of mind, ולחוג סביב הסטודיו כמו איזה נשר כזה, אתה יודע, בלי לגוע בציוד. מסתובב בבית, מסתובב סביב הציוד, כאילו, מסתכל עליו, כאילו, לא יודע מה אני אעשה. יומיים בלי שינה, בום, מתיישב, פאפ, זה נופל. אתה יודע, זה כאילו, זה state of mind.
כן. כן, זה בעצם, אתה סוג של אפילו לא מאמין בהשראה, כלומר, ההשראה היא משהו שעושים בפעולה בכלל. זה לא ש...
לא מחכים, לא שם מחכים.
כן, זה די...
זה בא, זה בא.
נוחת עליך
אל תגידו יום יבוא, הביאו את היום, נכון?
כן,
דבר איתי, פשוט תעשו. דבר איתי בכאלה.
נפגש במעשה, מה
כן, שנקרא. כן, בדיוק ככה. תעשה יקרה, כן. אתה יודע, וגם שוב, כשאתה עושה, אתה צריך, יש לך פעולה פה, יש לך
וגם,
משהו.
וגם, זה התמסרות. זה לא רק לעשות, פשוט לעשות, זה התמסרות לדבר הזה.
אמרת את המילה.
לפעמים אפילו לאחורים השחורים, כאילו של, הם אפילו המעניינים.
חייב. זה, כן, זה הצ'אנס שלך, אתה יודע. זה התמסרות, אמרת את המילה האולטימטיבית.
כן.
זה מה שזה, זה התמסרות. וככל שתבלום פחות, יש סיכוי שיקרה יותר. ויש גם סכנה, אתה יודע. הרבה אומנים איבדו גם את השפיות, הכל יכול לקרות. השאלה איפה אתה רוצה לשים את זה. It's up to you, אבל זה באמת הסקאלה שעליה זה נע. זה של התמסרות, ואמרת בדיוק את המילה.
כן, יש לאומנים גם שהם כזה follow, הרי אומן באמת, אומן אמיתי, הוא חוקר את החיים שלו דרך העשייה המוזיקלית, הוא לומד על החיים דרך זה שהוא עושה, כאילו.
ממש.
דרך אחורה, קדימה, ו... יש גם את הסכנה הזאת של כאלה שפשוט התמסרו מדי לחור השחור, ופשוט איבדו את עצמם בדרך.
כן.
הוא לא יודע, יכול להיות שהיום היא קורית פחות, אבל...
אבל שאם הולכים על התפיסה הזאת של שליטה במחשבות, אז אתה מוגן. כלומר, אני מרגיש שם מאוד מוגן מבחינה מנטלית. אם פעם הייתי הרבה יותר שברירי, מרגיש שם מאוד מוגן בגלל שסיגלתי לעצמי איזושהי שליטה במחשבות, ובחירה על מה אני מעוניין לחשוב, על מה אני לא מעוניין לחשוב, והבנה שהיקום מתקיים אצלי במחשבות ולא בשום מקום אחר. באמת, אבל.
כן.
על אמת אני אומר את זה. המונח, אני חושב, משמע אני קיים של דקארט, לא היה מובן לי עד לא מזמן, למרות שאני הכרתי אותו כל החיים. לא הבנתי מה הוא אומר. אני חושב משמע אני קיים, זה אומר שבתוך ההיררכיה הקיומית, המחשבה שלך היא הדבר היחיד שאתה יכול לסמוך עליו שהוא באמת קיים. כל השאר זה assumptions. אני מניח שאתה פה יושב מולי. יכול להיות ששמו לי פה משהו במשקה ואני מדמיין אותך. אז אולי אתה לא באמת. אני מניח שאתה פה. על סמך שאני יודע איך אתה נראה, ראיתי אותך מספיק פעמים להניח שאתה פה. המחשבה שלי אין לי ספק עליה שהיא מתקיימת, כי אני חושב אותה. זה הבטוח היחיד. ברגע שההיררכיה הזאת מתחילה להתקיים, אתה מבין שאתה שולט. אתה בעצם אחראי לעניינים אצלך. אז אני אכניס לראש את מה שאני רוצה. וזה באמת מאוד מגן על החורים השחורים שדיברת עליהם, ביצירה גם. אתה יכול להתמסר, ומשהו דריפטינג, זאת אומרת, עצור, עצור, אני מחזיר את עצמי עכשיו לשפיות, זאת אומרת, אני מחליט, כלום לא מחליט לי, נתתי לעצמי to drift, עצור, מחזיר את עצמי, אתה יודע.
כן, לי זה, אני חושב שאני למדתי ממש, כלי נגינה, אחד העמוקים שלמדתי, זה בדרך כלל מדיטציה, כאילו, שהתחלתי להתרגל מדיטציות, אז התחלתי, לא יודע, באולפן פתאום הכל נהיה לי יותר מפוקס, יותר ברור, יותר יכולתי יותר באמת לצלול עכשיו לדברים אקספרימנטליים יותר, ובלי כל הזמן לדעת, זה סוג של לשלוט במחשבות, אבל כן, זה לפעמים גם לדעת מתי לא להקשיב להם.
לתת להם להיכנס לאנדרלמוסיה, ואז לרכז חזרה.
כן, לתת להם לעבור, לדעת גם שזה עובר.
כן.
מה כן יכול לשאוב אותי פנימה אחרי זה, הבחירה, כאילו, סביב איזה מחשבות. אני גם הרבה פעמים מצאתי עצמי, כאילו, השראה, אני לא יודע ממש השראה, אבל אני למדתי על עצמי שאני, כאילו, מה שכן עושה לי השראה, זה כשאני in love with life, אני מבחינתי.
וזה קשור לשליטה במוח, אתה מחליט, אם אתה מכניס דברים חיוביים למוח שלך, אתה you fall in love with life.
אפילו לא יודע שחייב את זה, סוג של in love with life.
לגמרי.
בפשן למשהו, כאילו, שאני קם בבוקר, וואו, כאילו.
לגמרי.
אנחנו נמצאים בתוך איזו מציאות.
תשמע, יש את 51-49, מה שאני קורא, אתה יודע, יש את 50, והספירל יכולה להיות upward spiral או downward spiral, אתה יודע.
כן.
אותו נושא שאנחנו מדברים עליו, אתה נותן לו פוש כלפי מעלה, הוא נהיה upward spiral. נכון. אתה נותן לו, רואה איזה דבר שלילי, אלמנט שלילי, הוא מתחיל להיות downward spiral. אותו נושא עם אותם מרכיבים, שום שינוי. זה up to you, איך אתה מנסה לראות, איך אתה רואה את זה, אם אתה מנסה לראות את החיובי, סליחה ששוב שאני נהיה new age, אבל זה מה שאני יודע היום, אתה יודע שזה up to you, אז באמת, you can easily fall in love with life, אפילו אם סביבך אמרו לך, שיש גיהנום, הרי עד שהוא מתרחש אצלך, וסליחה אם אני נשמע חסר סנטימנטים, כי אני לא, אבל, או אולי אני כן, אבל עד שזה קורה לי, אני לא שם. כמה חמור שהמצב יהיה סביבי, עד שלי כואבת היד, היא לא כואבת לי. אין מה לעשות. ואני לא אתן לה לכאוב לי עד שתכאב לי באמת. גם אם זה נדמה לך שזה אומר שלא אכפת לי שלחבר שלי כואבת היד. אם לי תכאב היד, זה לא יעזור לחבר שלי שכואבת לו היד. אני לא צריך שתכאב לי היד גם. אתה מבין, זה התפיסה שלי. אז אני אומר, עד שהיא כואבת לי, אני שמח. כמו שאומרים, it's all in your mind until the backache.
יפה. ומה איתך היום? יש פרויקטים מעניינים?
אני בעיקר עם המודיול הסינתסייזר, שהוא איזשהו, אתה יודע, זה כל המייז הזה, הפאצ'ינג הזה של חשמל, גלי חשמל, בכל מיני פונקציות שאתה מחבר, זה פלוס מינוס 5 וולט, אתה יודע מה זה מודיול הסינתסייזר, זה פשוט, אתה מחבר פונקציות לפונקציות, וזה נהיה עולם פנימי, שאתה נותן לו איזה מין פידבק כזה, מתקיים בפנים, ואני מנגן עם זה. כלומר, אני נכנס לזה, עכשיו זה מזכיר מוזיקה, זה לא מוזיקה, זה מה שיפה בזה. זה נשמע כמו מוזיקה, אבל זה לא מוזיקה. אף אחד לא כתב אותה, אף אחד לא, אין קומפוזיטור. עכשיו, אני מקשיב לזה, אני מקליט המון שעות של זה, יש לי מאות שעות כבר מוקלטות, ואני מקשיב, יש דברים שנשמע כמו משהו, יצירות קלאסיות מושלמות. וזה לא AI, זה לא מחשב, זה חשמל. כן. אין קומפוזיטור. אני לא הייתי קומפוזיטור, ולא היה בחדר אף קומפוזיטור אחר. כלומר, אין זה מוזיקה בלי קומפוזיטור. אז אני הבנתי שזה נשמע כמו מוזיקה, זה לא מוזיקה. זה מזכיר מוזיקה.
וואלה, איך אתה מגדיר את זה?
זה כמו, שוב, זה כמו להסתכל על
ענני. משהו שנשמע כמו מוזיקה.
זה מזכיר מוזיקה, הדבר הזה מזכיר מוזיקה. It sounds like music. It's not music, it sounds like music, אתה מבין? עכשיו, פה נכנס הקיורייטור. אתה יודע, אני בוחר לי את החתיכות. אוקיי, החתיכה הזאת שנשמעת כמו מוזיקה, יכול אמנם לרשום את זה על שמי אחר כך, לקחת איזה כסף, אתה יודע, אבל זה כבר to fuck the system, זה כבר לא קשור לעניין, זה עדיין לא שלי. אני רק הייתי הקיורייטור, וזה נשמע כמו מוזיקה מגניב, אז אני לוקח את זה, ואז אני מנגן עם זה, עכשיו זה הופך למוזיקה. כשאני מנגן עם זה, עכשיו הפכתי את זה למוזיקה, כי מוזיקה זה דבר רצוני של האדם. סטווינסקי, יש לו את האמירה הידועה, כאילו שציפור שרה, זה לא מוזיקה, זו הבטחה למוזיקה, it's a promise of music. הוא צודק, זה מזכיר מוזיקה, ציפור זה לא, שרה זה לא מוזיקה, מוזיקה זה דבר אנושי. המצאה של בן האנוש, הוא קרא בשם מוזיקה, כי הוא יצר אותה כמוזיקה. תראה לי ציפור שתקרא לזה מוזיקה, אני אגיד לך שזה מוזיקה, אני לא מכיר ציפור שקוראת לזה מוזיקה.
נכון.
זהו, אז יש פה עניין אקזיסטנציאליסטי, אתה יודע. מוזיקה זה יצירה של האדם, זה אולי ציפור מזכירה לך מוזיקה. אז באותה מידה, המודיול הסינתסייזר, אמנם זה לא ציפור, כי אני חיברתי את הקבלים. אבל האירועים שקורים בפנים, הם הרבה מחוץ לשליטה שלך. אתה רק יוצר את המעמד, מה שנקרא, את האירוע. אתה נותן לו דרור, אבל אתה לא באמת נגן אותו. אז זה מזכיר מוזיקה.
כן, זה מזכיר לי על תקליט ישן שהיה לי, Art of Noise. אתה זוכר את הרכב הזה? בשנות ה-80, מה זה היה?
כן.
סימפלו מסעיות וכאלה, ויצרו מזה מוזיקה.
אבל אם כבר זה אורגנייזד, אז זה כבר כן מוזיקה.
זה סופר אורגנייזד, כן.
אז זה כבר כן מוזיקה. אז הקיוריישן הוא כבר הופך את זה כאילו למוזיקה, אתה יודע. אבל באמת המסעית עצמה זה לא מוזיקה. אני תשמע, יש לי קטעים בלופט, אני מדבר על לישון יומיים.
כן.
המזגן. עכשיו נורא שקט שם, כי חלונות כפולים, לא שומעים כלום מבחוץ. שומע את המזגן?
כן.
תקשיב. אני מתחיל לדמיין שזה מוזיקה, נדמה לי שישרתי אולי איזה מכשיר דולק. אתה מבין, זה מגיע למצבים של כמעט שגעת. אני מתחיל לשמע, זה מביא לי רעיון, אני מתחיל לפתוח פה עכשיו איזה סינטי, אני מתחיל לנגן איזה ג'ם עם המזגן.
כן.
אתה מבין, אל תשפזו אותי, אני מקווה שלא מחכים לי פה בחוץ, האשפוזית.
אפשר למדוד אותו. אני היה לי פעם ניסיון כזה, ולא לישון כמה ימים, קראתי על איזה מחקר קטן, על DMT.
כן.
בעצם שזה חומר שמופרש במוח, אחרי שאתה לא ישן כמה ימים, והוא גורם להזיות, אני מאוד התעניינתי אז גם בהזיות וכאלה. ובניתי על זה, אמרתי, אוקיי, כלומר, אתה סוג של חולם בהקיץ, יש את זה לחיילים שלא ישנים הרבה זמן, הם נכנסים לאיזה מציאות, בעצם שהם מדמיינים אותה, אבל זה מרוב עייפות.
בדיוק.
ונסעתי, כן, נסעתי, הייתה לי נסיעה להודו, ואמרתי, אוקיי, אני אנצל את הדבר הזה, אני אנצל את הג'טלג, ואני לא אשן כמה ימים, עד שאני אחווה מנפלאות ה-DMT, ועל הדרך הייתי באולפן, ואמרתי, אוקיי, אני לא הולך לישון, אני יושב, עורך, מקליט, וישבתי 3 ימים פשוט, לא הלכתי לישון, ונכנסתי, ובדיוק הייתי באיזה פרויקט, שסיימתי את כל העריכות והכל, ואני מחכה לפאקינג, אני מחכה לסאטלה האמיתית, להשראה, לדבר הזה, ללוסיד דרים הזה.
כלום לא קורה.
לא קורה כלום, שלושה ימים, ואני כבר ביום השלישי כבר ממש ממש עייף.
גדול.
על זה דיברו. ישבתי שם במרפסת עם חבר בשם יותם שהיה איתי אז, ואני מאשן סיגריה כזה, לפני שאני הולך לישון ומבטר על הניסיון ה-DMT הזה, ואז אני אומר לו, אתה זוכר אתמול שנסענו בריקשה הכתומה עם המדבקות של עם עם הגולן וכאלה, עכשיו אני הייתי שם.
הנה זהו זה, הגיע.
הגיע. הוא אומר לי, מה? מה זאת אומרת? אתמול שהיינו בריקשה הכתומה, איזה מוזר היה הנהג, אתה זוכר? הוא אומר לי, איזה ריקשה, אנחנו יש לנו רכב, אנחנו לא נסענו בריקשה, אין גם ריקשה כתומות, על מה אתה מדבר? ואני מסתכל כך, עכשיו אם הוא לא היה מאיר אותי, באותו רגע מהדבר הזה, הייתי עדיין, אני עכשיו שאני מדבר איתך, יש לי את התמונה של הריקשה הכתומה, אני הייתי שם. והוא העיר אותי, וזאת הייתה חוויית הדיוטי.
גדול, גדול.
נצית, ארבעה ימים לא של ננסע בריקשה כתומה.
אבל תשמע, אני חושב שגם הקטע הוא באמת, אוקיי, אז עכשיו אתה באמת נכנס לאיזה עניין, כי זה תהליך, זה לא יקרה לך באופן שימושי נקרא, לא בפעם הראשונה או השנייה או השלישית שאתה חווה את זה. אתה לומד להשתמש בזה בהדרגה, זה הופך להיות כלי, וזה כלי באמת אולי שיש בו איזשהו סיכון מסוים, אבל לא נראה לי נורא. ובאמת זה, אתה מתחיל לעבוד עם זה כמו קליק, כלומר, בפעמים הראשונות זה גם יכול להביא חוויות של near death experience, אתה יודע, שחוויה כן. כמו מוות, או עכשיו בהתחלה זה מאוד מפחיד אולי, ואז זה מתנקה, כי זה מוציא אסוציאציות וטראומות ומה שלא יהיה, כן. פתאום בהדרגה זה הופך להיות משהו שימושי, קלי. שאתה עובד איתו. אז אני חושב ששם פשוט היה לך מפגש מאוד ראשוני.
לא, גם היה לי ממש, גם רציתי. כל הזמן, הרבה פעמים שאתה יוצא לאיזה מסע ומחכה לפרס שלך בסוף, אתה תקבל זפת על הפנים, אנחנו יודעים את זה.
בדיוק ככה, בדיוק. תמיד תן לו, או כן או לא, תהיה פתוח. כן, נכון, ממש. כן, אל תדרוש את זה, זה לא, אין פה דיל, אין פה עסקה. אתה לא עושה עסקה עם אף אחד.
היום אני במקום אחר, אני מעדיף לבוא לאולפן, כשאני קם מוקדם בבוקר, הולך לשחות.
כי אתה שוחה, גם עם אוזניות השוחה נדמה לי, נכון? אתה שומע מוזיקה במה.
יש לי מוזיקה.
גם שביב אמר לי שהוא עושה, זה שוחה עם מוזיקה, אני בחיים לא עשיתי את זה, זה טריפ,
זה מהמם, זה טריפ.
צריך לעשות את זה.
קודם כל, להיכנס מתחת למים, כאילו זה בסוג של, אני גם שוחה TI.
מה זה אומר?
TI, total immersion, זה שחייה מאוד איטית למרחקים ארוכים, ובעצם מינימום ספיד. קיצור, זה המון, זה תנועה איטית, ואני צריך מאוד עכשיו, אני צריך גם לשלוט במחשבות, כי זה יכול להיות מאוד משעמם.
אדיר.
ואז אני אתחיל לטבוע.
אתה צריך ממש חייב לקשת איזה סטייט כזה, היה להיות בו. תשמע, מתאים לי.
מה שעשיתי, כתבתי לעצמי טרק אחד של 20 דקות, כדי שאני לא אצטרך להרים את הראש לשעון וכאלה.
הוא נותן לך את הזמן.
שהוא נותן לי, גם מדעתי את ה-BPM שלי, הדופק שלי הוא בערך 86, פחות או יותר, אז יש איזה סינכרון כזה שאני מייצר עם זה, ממש כיף.
טוב, אני, תשמע, נתת לי רעיון. נתת
זה, במקום לא לשם.
קו, אני לא יכול לעבוד מתחת למים, אני צריך לסדר לי שם אולפן.
וגם אתה תהיה מופתע שיש דברים שמצלצלים מאוד מאוד אחרת.
זהו, אני מנסה להבין איך בכלל עובד.
תחשוב איזה מוזיקה, אתה לוקח איתך למים, זה ניסיון מאוד מעניין.
בוא נה, זה מטורף.
זה סוג של רחם.
זה מטורף, אני בחיים לא שמעתי מוזיקה מתחת למים.
יש תדרים מסוימים שלא נשמעים טוב.
כן?
כן.
כן, כי יש הדהוד גם, הרי כששומעים הגוף גם הרי אמור לעשות איזה שיפור.
קול קצת יותר בבלי כזה, בעמום.
וואי, צריך לעשות. איזה אוזניות, כאילו לא מכניסות מים, ואיך זה עובד בכלל?
זה האוזניות הן בעצם לרקה, ולא לאוזן. ואז ברגע שאתה מכניס את הראש מתחת למים, אתה שומע, אתה מרים, אתה לא שומע.
וואו.
ובעצם זה...
זה בעצם מתבסס על העובדה שאתה מתחת למים.
בדיוק.
הבנתי, וואו, אני עושה את הדבר הזה. כן, זה סוג
של מעגל. בכלל המלצה.
אפשר לעשות איזה מיקס.
בוא נעשה איזה סשן מתחת למים, אולי זה
דבר הבא. האמת, כן, צריך למצוא גם איזה כלי שאפשר לקחת איתך מתחת למים, שלא מתקלקל או כן עובד איכשהו.
כן.
יש בטח משהו, זה לפטופ כזה, לא יודע, זה משהו, זה אולי
אייפד. ככה שמענו מוזיקה פעם ראשונה מתוך הבטן.
בעצם, נכון, 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 צודק.
אנחנו יודעים שהם...
שמע, זה רעיון מעניין לעשות מוזיקה. ניסית לייצר מוזיקה מתחת למים, כי הרי אייפדים אולי נגד מים, תחול איזה כלי שמגע, לנגן איכשהו.
לא, אני רק לקחתי מה שהבנתי והבאתי את זה לאולפן וניסיתי אבל הייתי עושה מיקסים כשהייתי שומע אותם אחר כך.
אתה הולך עושה רפרנס מתחת למים.
כן, לדברים מסוימים. גדול. נשמע עמום.
נשמע עמום. גדול.
טוב, ראה, היה תענוג.
כן, בטח, אין לי טעם.
כיף גדול, כיף
שבטח. אני בדיוק נוסע חזרה לשדה עכשיו.
אנחנו גם ממש מחכים לשמוע את היצירות החדשות שלך כמו
פעמים. יפה, יא. תודה.
Thank you.